רבנו בחייל בקורח, אני מקריא את הלשון, אבל יש לשאול ולתמוע. תימה גדול בעניין פרשה זאת על שני דברים. האחד, משה שהיה רואה נאמן שהתפלל על ישראל כמה פעמים על כמה עבירות שעשה, כעניין מעשה העגל וחטא המרגלים וזולתם. איך לא התפלל עליהם כאן? ואיך לא היה מחזירם למותיו? והרי התשובה עולה על הכל. ואין לך עבירה בכל התורה כולה חמורה שבחמורות שלא תהיה לתקנה ותשובה, והלא ימינו פשוטה לקבל שווים. ואפילו אל המורדים והפושעים בו, ואם היו מסופקים בדברי משה והייתה מחשבתם בו שהיה מחלק מינויי המעלות והשררות כרצונו, ולא מעת השם התעלה הייתה לו, היה אפשר למשה לתת להם עוד שיאמינו בדברה, כי פיקחים וחכמים גדולים היו. ועוד, אם זה שאלה אחת, ועוד, אם חטאו ומרדו בהשם ובמשה עבדו, והם המסבבים לעצמם כל העונש הזה, מה חטאו הקטנים המוטלים בעריסה, שהיו בכלל העונש הזה, כעניין שכתוב נשיהם ובניהם וטפם. והטף, מתי חטאו? והשם צדיק לא יעשה עוולה. ואומנם, אם ביקשנו להלום פרשה זו בדרך הפשט, יקשה עלינו כל זאת. אבל אי אפשר להולמה כי אם בדרך הקבלה נאמנה. והנני רומז רמזים, שמענה ואתה דע לך. תמצא בדור הפלגה, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם. וכתיב בהם וזה החילם לעשות. ובפרשה זו בעדת קורח ויקומו לפני משה. והיה ראוי לומר על משה, אבל רמז כי היו לפני משה. ותרגם אונקלוס ויקח ויתפליג. ויקח קורח ויתפליג קורח. רמז על דור הפלגה. כן דור הפלגה שכתוב בהם וזה החילם לעשות. נעשה הפיצם. ועדת קורח נעבדו מן העולם כי היו ראויים שיעקרו מן העולם. בעצם זה כל מה שהוא אומר. ומעתה הוא אומר, תתבאר לך הפרשה באר היטב, ונסתלקה הקושיה לגמרי, ממה שלא התפלל משה עליהם, וממה שחל העונש גם בתף. והבן זה. ננסה, צריך לנסות קצת להבין, מה הוא רומז ומה פשר. מה פשר הקשר הזה שבין דור הפלגה למעשה קורח? ומה פשר העונש שלא היה כמותו בכלל, גם בדור הפלגה גופה לא היה העונש הזה? לא זה מה שהיה שם. על דור הפלגה כתוב, היא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. והם התחברו יחד והחליטו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל בראשו, ומגדל בראשו בשמיים, ונעשה לנו שם בנפוץ על פני כל הארץ. אנחנו נשתדל, ככה הם החליטו, אנחנו נשתדל, נתחבר יחד, ונעשה לנו שם בנפוץ על פני כל הארץ. לא נתפזר, אלא נהיה יחד. יחד, נתחבר כולנו יחד. מלמעלה אמרו, כביכול בורא העולם עצמו, מה שכתוב בפסוק. וזה החילם, החילם לעשות. ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. זאת אומרת, אם הם באמת יוציאו לפועל את המחשבה הזאת, ויחליטו באמת כולם יחד, כולם, כל האנושות יחד, תחליט, חלילה, את אותה החלטה שהם החליטו, מה שקרה בדור הפלגה זה התכוונו, הגמרא אומרת, אנשי דור הפלגה התחלקו לשלוש כיתות, הכוונה שלהם הייתה לנתק את השמיים מן הארץ, והבסיס היה כביכול, והארץ נתן לבני אדם, הארץ היא שלנו, אם הארץ תהיה כולה מאוחדת, והארץ כולה תבחר בחירה אחת, לקחת את הארץ כולה לכיוון אחר, להתנתק מן השמיים. שלושת הכיתות אמרו, נעלה שם בראש המגדל, או נעלה ונשב שם, או נעלה ונעשה עמו מלחמה, בגמרא, בפרק חלק כתוב בגמרא, או נעלה ונעבוד שם עבודה זרה. בכל אופן, הכל בכיוון אחד. עד המקום שהארץ מגיעה, הארץ תהיה ארץ, והיא תהיה מה שהיא. והארץ בוחרת כך להיות. הארץ נתן לבני אדם, זה נתון לבחירתם של בני אדם. ואם הארץ כולה בוחרת בחירה אחת להתנתק חלילה מהשמיים, אז כל זה כלול והארץ נתן לבני אדם. זה פירוש המילים, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. זה הכוח שהם קיבלו מידיו של הבורא. יכול בורא העולם עצמו אומר, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. אנחנו יודעים שיש הבדל בין מה שנקרא גדול ומה שנקרא רב. הדברים ידועים. רב זה ריבוי של פרטים, הרבה. הריבוי. עשיו, כשהוא אמר ליעקב, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. המילה גדול, בימות החול אנחנו משבחים כביכול את בורא העולם. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. זה השבח של ימות החול. השבח של יום השבת, שהוא כאילו, החיבור, תכלית מעשי שמיים וארץ, זה להגיע להפוך את כל הריבוי לקומה אחת שלמה. דבר אחד שלם, זה נקרא, מה גדלו מעשיך השם. מאוד עמקו מחשבותיך. זה השבח של יום השבת. כשהבריאה כולה מתחברת, והיא רוצה שכל ריבוי הפרטים, כל המון בריאות לאין תכלית שישנם בעולם, כולם יתחברו יחד ויחליטו החלטה אחת, כקומה אחת, כאילו היו אדם אחד. המקום שהם צריכים להיות בו זה מגדל. מגדל זה המקום שמחזיק את צורת האדם באופן שהוא גדול. גדול זה הצירוף של כל הפרטים. מגדל. הבה נבנה מגדל בראשו בשמיים. ונעשה לנו שם, פן נפוץ. זאת אומרת, כדי שנתחבר, כדי שלא נפוץ על פני כל הארץ, אז המגדל יהיה המקום שלנו. כתוב במדרש, שמה שכאב להם, זאת אומרת, מזה הם חששו קצת. אברהם לא היה איתם בעיצה. על זה, חזל אומרים, על זה נאמר אברהם העברי, שכל העולם מעבר מזה, והוא היה מעבר מזה. הוא היה אחד, כנגד, כל העולם כולו בעבר השני. הוא היה אחד, החליטו, כיוון שהרי גם אברהם עצמו ראה את זה בהצטגנינות, והם החליטו, פרידה זו הכרה היא, כמו שכתוב, הלשון שכתוב בחזה. פרידה זו הכרה היא. כלומר, אין לו עתיד. הוא לא... בעצם הוא לא מפריע לנו. אנחנו כל העולם, והוא בעצם חסר משמעות. אז אנחנו יכולים לעשות את כל מה שאנחנו רוצים, באופן שכל העולם איתנו, כולם, הוא לא מפקיע, הוא לא מבטל את החיבור הזה שכל העולם כולו מתחבר. זה מה שהם אמרו בליבם. אלו דברי חז"ל. וכך הם החליטו, והעצה היחידה שמצאו בשמיים, כדי אם אפשר לומר, כדי להינצל מהסכנה, של ועתה לא ייווצר מהם כל אשר יזמו לעשות, העצה היחידה זה הווה נרדה, כמו שכתוב בפסוק, בפירוש, הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו. זאת אומרת, הם לא ידברו דיבור אחד. אותה שפה אחת ודברים אחדים, זה יתפצל. וזה מה שקרה. מה שקרה זה הבלבול, אותו בלבול, נבלה שם שפתם, והם נתחלקו משם, נפלגו, כן, הגויים ללשונותם, בארצותם, בגוייהם, כמו שכתוב בפסוק. הם התפלגו, ונהיו 70 לשון, ואפילו כשמדברים בלשון אחת, תמיד, כן, כשני אנשים מדברים גם בלשון אחת, אז מר אמר חדה ומר אמר חדה ופליגה. זאת אומרת, זה אומר כך, והוא מבין משהו אחר. זה נקרא נבלה שם שפתם. לא ישמעו איש את שפת רעהו. לא מתכוונים אף פעם לדבר אחד ממש. הם לא מתחברים יחד לשפה אחת ודברים אחדים. אבל זה קרה אחר כך. זה היה אחרי העונש של הווה נרדה ונבלה שם שפתם. אבל מלכתחילה זה היה המצב. המצב היה שהם דיברו בשפה אחת ובדברים אחדים, ואותם דברים אחדים היו דברים שהם היו בליבות כל האנושות כולה. לדעתם, בלי יוצא מן הכלל. על כל פנים, לא היה אף אחד נגד, חוץ מאברהם, שהם החליטו שהוא לא נחשב. אותה שפה אחת ודברים אחדים, זאת הייתה השפה שכולם יחד דיברו, וכולם הגיעו לבחירה אחת. כולם בחרו בחירה אחת. כולם הידברו זה עם זה, הבינו זה את זה עד הסוף, הסכימו יחד, וזה היה דיבור אחד שהיה בלב כולם. בחירה אחת שכולם בחרו. אותה בחירה שכולם בחרו, להבין, אותה בחירה שכולם בחרו, זאת הייתה ההחלטה. לנתק, הסכמת כולם, לנתק את הארץ והשמיים. הארץ והשמיים נפרדים. הארץ שלנו והשמיים שלו. כמו שכתוב גם בפסוק, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. אחרי שהוא נתן אותה לבני אדם, אז בני אדם עושים בה כבחירתם. והם בחרו לקחת אותה לעצמם ולנתק אותה מהשמיים. אין, חלילה, אין חיבור שמיים וארץ. זאת הייתה החלטה משותפת. לכל האנושות כולה בלי יוצא מן הכלל. יותר נכון, יותר מדויק, היו עמים שלא השתתפו, אבל עם אחד. אבל נגד היה רק אברהם אבין. כל מי שרוצה קצת להבין את הפרשה התמוהה, דבר בלתי אפשרי, דבר שאין הדעת סובלתו, את השנאה הנוראה, שכל העולם כולו שונא אותנו, והשנאה הזאת היא שנאת אמת, כולם שונאים אותנו מאוד, נודה בזה או לא נודה בזה, זה לא משנה, אבל ידוע. כולם שונאים אותנו שנאת דם, שנאה עד כדי לסלק אותנו מהעולם, כולם, כולם היו עושים את זה ברצון. זה דבר לא מובן. דבר לא מובן. למה? מה רוצים? מה רוצים? מה מפריעים להם? מה עושים להם? והשנאה היא שנאה תהומית, שנאה עמוקה. פשוט אין. אין לזה חקר, אין לזה סיבה של ממש. מה זה? זה הדבר היחידי שנשאר מההסכמה הכללית של כל העולם כולו, בלי יוצא מן הכלל. זאת השארית היחידה שנשארה מהשפה אחת, ודברים אחדים של כל העולם כולו, לפני הנרדה ונבלה שם שפתה. אבל מה שנשאר בתודעה, זאת ההחלטה שהם החליט, להתנתק מהשמיים. וההחלטה הזאת הייתה החלטה ברורה מאוד, מוחלטת, חד משמעית, וכוללת את כל הבריאה כולה. כל מי שעומד נגד זה, זה טבעי, זה פשוט. כל מי שעומד נגד זה, אז הוא עומד כנגד ההחלטה הכללית שהעולם כולו החליט. הוא אויב של כל האנושות באשר היא. כל האנושות כולה שונאת, רואה כאויב את מי שמחליט משהו כנגד הסכמת כולם. זה יותר מהסכמה, זה לא הסכמה באלמה, לא הסכימו. ההחלטה הייתה משותפת לכולם, ומכולם נבעה החלטה אחת, שפה אחת ודברים אחדים, להתנתק מהשמיים. ואם יש ברואים בעולם הזה, שמביאים אלינו הנה את השמיים, הברואים האלה הם אויבי האנושות. זאת הסיבה, וזה מה שנשאר, זה הדבר שנשאר זה נשאר בעומק התודעה של כל האנושות כולה, כדבר שאל זה הם הגיעו כולם כאחד. הגזירה הזאת, ההחלטה הזאת, היא דבר שנמצא באופן העמוק ביותר בתודעה של כל האנושות כולה. זאת הייתה החלטה של כלל האנושות, והיא נשארה בתודעה של כלל האנושות. אנחנו לא מסוגלים להבין את זה, אנחנו לא משתתפים בזה, כי אנחנו בנף של אברהם העברי, שעמד בעבר השני, בעבר שמנגד. אנחנו השנואים, אנחנו האויבים. זהו פשר, תופעה שהיא לגמרי, לגמרי לא מובנת. אברהם אבינו היה היחידי שהוא לא היה בגזירת הבה נרדה ונבלה שם שפתה. אותה שפה אחת, דברים אחדים, נשארה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, אותה שפה אחת ואותם דברים אחדים היו אצלו, הם היו השפה האמיתית שלו. אצלו, והוא בחר כמובן, להפך, הוא בחר, צריך הרי להבין, אותה שפה אחת ודברים אחדים, המקור של אותה שפה אחת ודברים אחדים, זה בפסוק כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כתוב, אותו ויפח באפיו נשמת חיים, זה עשה את האדם לנפש חיה. בתרגום כתוב, כמו שמפורסם, נפש חיה, רוח ממללה. לנפש חיה, לרוח ממללה. זאת אומרת, מה שעשה את האדם למדבר, זה אותו ויפח באפיו נשמת חיים. היינו, כוח הדיבור ניתן באדם כביכול מדיבורו יתברך, מאותו ויפח באפיו נשמת חיים. בעצם, הדיבור שלנו, אנחנו, שלא התבלבלה שפתנו, ואנחנו מדברים באותה שפה, אמורים לדבר, באותה שפה אחת ודברים אחדים. השפה שלנו היא דבריי אשר שמתי בפיך. כביכול בורא העולם נפח בנו נשמת חיים, ובזה ויהי האדם לנפש חיה. בזה אנחנו נעשינו רוח ממללה, בזה נעשינו מדברים. המדברים שלנו, העובדה שאנחנו מדברים, קיבלנו את כוח הדיבור, זה מאותו ויפח באפיו נשמת חיים. דבריי אשר שמתי בפיך, אם מדברים באמת את אותה שפה אחת ודברים אחדים, באמת אותה שפה אחת ודברים אחדים, היא כביכול דבריי אשר שמתי בפיך. זה נשאר אצל אברהם. לנסות להבין, להתבונן. יש 1,000 שנה היו, 1,000 שנה, מאז מתן תורה ועד פיסוק נבואה. 1,000 שנה. היינו, ממתן תורה ועד למעשה עד חורבן בית ראשון. עוד נשארו שאריות של נביאים אחרונים שמתנבאו אחר כך גם. אנשי כנסת הגדולה, כמו שחזל אומרים, הגמרא אומרת, בירושלים זה. אנשי כנסת הגדולה היו 120 זקנים, ובהם כמה נביאים. חגי, זכריה, מלאכי, עוד היו בין אנשי כנסת הגדולה. הגמרא אומרת, מלאכי זה עזרא. הם היו הנביאים האחרונים. עד שפסקה נבואה מישראל, היו 1,000 שנים. במשך כל 1,000 השנים האלה אנחנו קיבלנו תורה ברמה הגבוהה ביותר. כמו שכתוב במשנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. אבל משה, יהושע, זקנים, כל אלה שהאריכו ימים אחרי יהושע, כמו שכתוב בפסוק. זקנים מסרו לנביאים, שופט מסר לשופט, כך לשון רש"י, בתחילת ספר שמואל. שופט מסר לשופט עד שהגיע לאלי, ומאלי זה הגיע לשמואל. הוא היה הנביא הראשון. שם התחיל זקנים לנביאים. כל משך הדורות של הנביאים, הזקנים, הנביאים, כל משך הדורות האלה, למדו תורה ברמות הכי גבוהות שאפשר להעלות על הדעת. למדו תורה, ולא הייתה שום מחלוקת בישראל. שום מחלוקת לא הייתה. גם לא אחת. כולם הסכימו, כולם הבינו יחד, וכולם הגיעו למסקנה יחד. והדברים הוכרעו תמיד, ותמיד הדברים נשארו בלי שני דעות, בלי דעות חלוקות. לא היו דעות חלוקות. כמובן הייתה מחלוקת, היו מחלוקות, כמה וכמה. היו מחלוקות, כמו שכתוב בגמרא, היו מחלוקות בבית דינו של שאול. אבל הדברים הוכרעו מיד. אחרי שהם הוכרעו, לא היה נידון. לא נשארו שתי דעות. אין לנו שתי דעות מכל 1,000 שנים האלה. הפירוש הוא אחד. הפירוש הוא אחד. כל משך הזמן שכביכול נשמע דיבורו של בורא העולם בעולם, כל משך הזמן הזה, בכלל ישראל, אצלנו, היו אותה שפה אחת ואותם דברים אחדים. שפה אחת ודברים אחדים. כולם מדברים דבר אחד. כולם מתכוונים לאותו דבר. כולם מבינים אותו דבר. וכולם בעצם, בעומק הדברים, מבינים הבנה עמוקה אחת. חלילה, מי שמעלה על דעתו שיש בדבר הזה כלשהו של פחיתות, של דרגה נמוכה יותר, איפה? מה זאת אומרת? איך ייתכן שאין שתי דעות? מה זה? זאת כמובן שטות. המצב האמיתי הוא שלא צריכות להיות שתי דעות. דבר השם צריך להיות נשמע ברור, אחד. זה נקרא דברים אחדים. במה דברים אמורים? בזמן שדבר השם נשמע בעולם. בזמן שכביכול בורא העולם מדבר. כל זמן שיש נבואה. כשפסקה נבואה, אז סמוך, מיד כמעט, התחילו מחלוקות. מיד בדור השני, אחרי אנשי כנסת הגדולה. מיד. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא עדיין היה בו הכוח של אותם 120 זקנים, ובהם כמה נביאים. והוא היה משיירי כנסת הגדולה, שהם היו עדיין הכנסת הגדולה. אחריו, תלמידו של שמעון הצדיק, היה אנטיגנוס איש סוחו, שקיבל משמעון הצדיק, מיד, ומבית המדרש שלו יצאו הצדוקים והביתוסים. זהו, נגמרה השפה אחת, נגמרו הדברים אחדים, התחילו לא להבין. אותם צדוק וביתוס שהיו תלמידים של אנטיגנוס, לא הבינו את דברי רבה. ופרשו ויצרו לעצמם קט. שתי כיתות, כך. אותה שפה אחת ודברים אחדים שנשארו אצל זרע אברהם, היו קיימים כל זמן שהמקור של הדיבורים שלנו היה בעולם. עוד היה נשאר מה שנקרא דבריי אשר שמתי בפיך. אצל מקבלי התורה. זה דבר ברור, זה דבר פשוט. כשקיבלנו תורה, קיבלנו תורה והאפשרות לחטוא, האפשרות לטעות, האפשרות לבחור לא נכון, קיימת בעצם קבלת התורה. זה ברור. זה ברור, זה ודאי. להבין, הרצון של אותו קורח, לאן הוא רצה להגיע? הדבר שאליו הוא רצה להגיע, זה גם משהו שהוא טען בעצם. אחרי שקיבלנו תורה, אז התורה נמצאת איתנו. קיבלנו אותה. כעת אין שום מקום שיהיו מעלינו כאלו אנחנו לא צריכים יותר קשר, אנחנו קיבלנו תורה והיא איתנו, אין שום צורך בקשר לנותן התורה יותר, התורה איתנו, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. אני מדבר לצערי בשמו של קורח, כן. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנשאו על כחל השם? מדוע אתם ממנים את עצמכם כעומדים מעלינו? עומדים מעלינו זה הכוונה. רק על ידכם אנחנו יכולים להתחבר לנותן התורה. הוא נתן לנו את התורה, והתורה איתנו. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. רש"י אומר, חז"ל, כולם שמעו בסיני את הדיברות, אנוכי ולא יהיה לך, כולנו שמענו יחד. זה איתנו, יש לנו את זה. אחרי שהתורה כבר ניתנה לנו, במילים אחרות, לשון יותר חצופה, אתם מיותרים. אתם מיותרים. מדוע תתנסו? מדוע תתנסו על כחל השם? לא צריכים אתכם. זאת התנסות שאין בה צורך. אין בה צורך, אין בה טעם, אין לה שום סיבה. ולא נצטוויתם על זה, זה לא ייתכן. כל העדה כולם קדושים, בתוך המשם. ושמה צריכים אתכם? אנחנו כולנו עדה אחת. והדבר המיוחד שקרה פה, וזה ה... כפי הנראה, זה האסון הגדול. הדבר המיוחד שקרה פה זה שהוא ריכז סביבו עידה של כולם, קריאי מועד, אנשי שם, כולם אנשים. ראשי בני ישראל המה. את כולם הוא ריכז סביבו, וכולם יחד דיברו בשפה אחת. כולם יחד אמרו דבר אחד. הם לא היו ציבור. ציבור. כלל ישראל, אנחנו היחידים בעולם שיכולים להתחבר ולהיות ציבור. כביכול, בורא העולם ברא אותנו כך שאנחנו יכולים להתחבר יחד ולהעשות ציבור. כל בי עשרה שכינתה שריה. השכינה שורה על עשרה מישראל שמתחברים יחד לדבר מצווה. יותר נכון לדבר שבקדושה, אבל עשרה יחד. עשרה יחד זה ציבור, ציבור, כלל. הציבור נקרא, ומי גוי גדול, בפסוק כתוב, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו וכל קוראינו אליו. והגמרא מקשה, כל קוראינו אליו. הרי אנחנו יודעים שיש זמנים שהוא קרוב ויש זמנים שהוא לא קרוב. אנחנו אומרים, בפסוק כתוב קראוהו בהיותו קרוב. איך אתה אומר ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו בכל קוראינו אליו? זה מקשה הגמרא. והגמרא מתרצת. כאן ביחיד, כאן בציבור. קראוהו בהיותו קרוב, זה ביחיד. יש זמנים מיוחדים של קרבה. באותם ימים שהוא קרוב, גם בימים שהוא לא קרוב, אז כביכול, אנחנו גוי גדול, אשר לא אלוקים, קרובים אליו, וכל קוראינו אליו. זה בציבור. אנחנו תמיד גוי גדול, אנחנו תמיד יכולים לעשות עצמנו כציבור, להצטרף ולהיות ציבור. זה דין ציבור, מדין כל בי עשרה שכינתה שריה. זאת מציאות שנקראת ציבור. כלל ישראל הוא תמיד ציבור. כשבית המקדש קיים, אז אנחנו כציבור מקריבים קורבנות בכל יום. אנחנו מקריבים שני תמידים בכל יום. אנחנו מקריבים קטורת. אנחנו מדליקים נרות בכל יום. כל עבודות הציבור שנעשות בבית המקדש, נעשות על ידי הציבור, הציבור כולו הוא המקריב. והציבור תמיד נקרא הציבור. כשבית המקדש חרב באבונותינו, כשבית המקדש חרב, אז על זה כתוב בגמרא, שכל מי שמתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו, כך אומר הקדוש ברוך הוא, כל מי שמתפלל עם הציבור, זה גרסה אחת, מתפלל עם הציבור. גרסה שנייה, מעתיק חפקיואגר באותו מקום, בברכות בדפחית. גרסת הריף והראש. לא הוא מתפלל עם הציבור, אלא מצוי בבית הכנסת. מעלה אני עליו, כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. פדעני לי ולבניי מבין האומות. מי שמתפלל, מצוי בבית הכנסת, או מתפלל עם הציבור, אז כביכול בורא העולם אומר עליו, הוא פודה אותי מבין האומות. צריך להבין, את הדברים האלה מבאר המהר"ל. צריך להבין. הגלות לא חלה אף פעם על ציבור. הציבור תמיד חי. הציבור תמיד רצוי. הציבור כציבור לא נענש. העונש הוא להפריד את הציבור, לבטל את השם ציבור. לעשות אותנו ללא ציבור. להפוך אותנו חזרה ליחידים. מי שיוצר ציבור, אז הוא כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. הוא כביכול באותו רגע מוציא אותנו מהגלות. אבל כלל ישראל ככלל לא נקרא ציבור. אותה פינה של 10 אנשים שמתפללים בציבור, אותה פינה, בפינה הזאת הגלות לא חלה. שם יש ציבור. הציבור כציבור, כלל ישראל לא ציבור. אנחנו כבר לא ציבור. אין מה שיאחד אותנו, אין מה שיחבר אותנו, אין מה שיצרף אותנו יחד. מה שקורח עשה, זה לא היה מעשה של ציבור. מה שקורח עשה, שם לא חל חלות שם של ציבור. זה מה שנקרא קשר רשעים אינו מן המניין. זה לא היה ציבור. זה לא היה שכינתא שריעא. כל הציבור נעשה ציבור בגלל החיבור לשמיים. כל בעשרה שכינתא שריעא. זה הופך את היחד הזה לציבור. קורח הביא הנה את אנשי המגדל. את אותם אנשי המגדל. הוא השתמש באותו כוח, כיוון שהוא היה מאלה שעליהם לא חל הגזירת נבלה שם שפתה. עליו זה לא חל. אז הוא לקח כביכול את דיבורי התורה בעצמם, ויצר כאן מציאות, שהמציאות הזאת הייתה המציאות של דור הפלגה. אלו היו אנשי המגדל, זה לא היה ציבור. בפירוש לא. הם התכוונו, גם זה ניתוק. אחרי שקיבלנו תורה, אין לנו צורך. התורה נמצאת איתנו. בתוכם השם. הוא פה איתנו. אנחנו לא צריכים חיבור לשמיים כדי להיות ציבור. אנחנו לבד מציאות אחת. אנחנו לעצמנו מציאות אחת. בניתוק מהחיבור לשמיים. זה הדבר החדש שכוח הביא לעולם. זה נקרא והתפליג כוח. כך הוא התחלק והתפליג. הפריד את עצמו, החזיר לעצמו את אותו כוח של פלגה, שבעצם העונש של פלגה לא חל עליו. הוא מבני אברהם. הם לקחו את הכוח הזה, שהוא הכוח העמוק ביותר, הפנימי ביותר, הכוח של דבריי אשר שמתי בפיך, שאלו הם הדברים שנקלטים על ידי כל כלל ישראל כולם. במתן תורה אנחנו מוצאים. ובאו כולם, מה שכתוב. ידוע. ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד. הבחירה של נעשה קודם לנשמע. הכניסה בברית. הייתה יחד, של כולם יחד. הייתה בחירה אחת. נעשה ונשמע אמרו כאחד. זה היה מתורת ציבור. מקבלי התורה התחברו יחד, כאיש אחד בלב אחד. קורח לקח מכאן את החיבור מכוח השכינתא שריעה, לקח את זה, פילג את זה, והשאיר את הדיבורים לבד. הדיבורים כמו שהם. דיבורים שהם מסוגלים לחבר בני אדם לדעה אחת עם בחירה רעה, עם בחירה לא טובה. עם בחירה להתנתק מהשמיים. ממש מה שעשו דור הפלגה. חיבר לעצמו עידה, פה מדובר עידה שכולם יחד הגיעו לרמות של מסירות נפש, שרבינו אמר להם רק אחד יישאר ממקריבי הקטורת. רק אחד יישאר ממקריבי הקטורת. אז הם ידעו שהם אחד, אז הם הבינו שהם אלו שישארו. אהרון אחד, אבל הוא אחד. אבל הם אחד. שפה אחת ודברים אחדים. הם אחד. אז הם האחד שישאר בחיים. וזה היה מובן כל כך, פשוט כל כך, ברור, לגמרי ברור, עד הסוף. באמת עד הסוף. הכוח הזה של השפה הזאת, של מקבלי התורה, שעקרונית, מקבלי התורה הם חייבים לדבר בשפה אחת. בשפה אחת ובדברים אחדים. עליהם אי אפשר היה להוציא לפועל את אותה גזירה של הבה נרדה ונבלה שם שפתה. אצלם הסכנה של ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות, נשארה סכנה. זאת נשארה סכנה ופועל. סכנה נוראה. עדת קורח, עדת העדה, שהתחברה יחד את החיבור של אנשי המגדל. והם יכולים להגיע לכל מקום. יכולים להגיע לכל מקום. במין בחירה כזאת, הם יכולים להתפשט כמו זאת מגיפה. צריך להבין, קורח היה במעמד מאוד בכיר בכלל ישראל. הוא היה מתואני אהרון, מבני כהת, מנושאי אהרון. והוא גם היה משבט לוי שלא השתתף בחטא העגל. הם לא היו בחטא העגל. במחלוקת שבינו ובין אהרון, יכולה להיות נטייה מאוד מאוד חזקה להצדיק אותו נגד אהרון. יש כאן סף של משהו נורא והיום. משהו שהוא חורבן גמור בכלל ישראל. יש כאן עוצמה, יש כאן בכוח עוצמה, שהיא מסוגלת לחבר את כולם יחד חיבור, שהחיבור הזה הוא חיבור של אנשי המגדל, זה לא חיבור של כל בי עשרה שכינתא שריעה. להפוך, להפך, להפך. חיבור של האנשים מצד עצמם. זה מה שרבינו בחיה מלמד אותנו. כך צריך להבין את הפרשה הזאת. החומר הגדול, הפחד, החשש, כנגד האנשים האלה צריך לעשות משהו. כאן צריך לעשות משהו. אי אפשר לבלבל את השפה שלהם. הם מקבלי תורה. שורש הדבר נמצא אצלם. והם עלולים להתפשט. הם היו כולם אנשים. קריאי העדה, אנשי שם. כולם. אותם אנשי שם. קיימו בנפשם ונעשה לנו שם בנפוץ על פני כל הארץ. זה מה שהם עשו. הדבר הזה חייב להיות נעקר. האפשרות הזאת חייבת להיעקר. יש כאן משהו שבר מינן. יש כאן משהו שיש בו סיכון, כמו הסיכון הזה, יש בזה משהו מפחיד. הם התכוונו להקיל את כל העדה על משה ואהרון. והעוצמה היא עוצמה כבירה, זה משהו, משהו. בלי הגזירה של הר הנרדה ונבלה שם שפתה. שפתם לא מבולבלת, שפתם ברורה, שפתם ברורה. הם רק ניתקו אותה, חלילה, ניתקו אותה מהשכינת השריה. הם לא היו ציבור, כמו שאמרנו, הם לא היו ציבור. הם היו אנשי המגדל. במציאות האמיתית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש כאן בריאת השמיים ויש כאן בריאת הארץ ויש כאן בריאת השניהם יחד, את השמיים ואת הארץ. החיבור ביניהם, היחד, כביכול. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כביכול, בעצם הבריאה הייתה בריאה של היחד של השמיים והארץ. ידוע, מדקדקים, כבר הזכרנו את זה פה כמה וכמה פעמים, הרבה הרבה שנים. מזכירים את זה תמיד, משתדלים. פירוש המילה ארץ ושמיים. ארץ, חזל אומרים, ארץ נקראת על שם הריצה, הרצון. הרצון, זה נקרא הליכה אל, שאיפה אל משהו. השמיים זה התכלית, זה השם שלשם הארץ רוצה להגיע. הארץ רצה. שואלים מישהו, לאן אתה רץ? התשובה היא תמיד לשם. באיזשהו שם הוא רץ. הארץ רצה לשם, אל השמיים. השמיים זה המקום שכולל בתוכו את כל השמים, שהם סוף הדרך של כל המהלכים שמתחילים בארץ. כל המהלכים שמתחילים בארץ מסתיימים שם, הולכים לשם, ושם תכליתם. כך נבראו השמיים והארץ. גם על זה אני חוזר תמיד, על האמרה שאומרים, חסידים אומרים את זה בשם אחד מגדולי, גדולי האדמו"רים. בפסוק כתוב, השמיים שמיים לשם. השמיים שמיים לשם. והארץ נתן לבני אדם. זה לא ברורה כל כך ההכפלה של השמיים שמיים לשם. אותו אדמו"ר פירש את הפסוק כך, השמיים הם כבר שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם לעשות אותם לשמיים לשם. הארץ הולכת אל, היא רצה לאיזשהו מקום, היא רוצה להגיע, היא רוצה להגיע לשם. אם היא לא הולכת לשם, אז הדבר הזה הוא נגד עצם מהותה. כביכול בורא העולם ברא את השמיים ואת הארץ, את היחד. אם אנחנו מוצאים מציאות שהארץ לא הולכת לשמיים, אנשים כאלה הארץ בולעת אותם, אז הם נעצרים פה, אז הארץ בולעת אותם. הארץ לא נותנת להם ללכת. הם נגד עצם הטבע של הארץ. אם מוצאים מציאות שהארץ לא הולכת אל אותו שם שהיא צריכה ללכת, אז זה נעצר בארץ, זהו. אז הארץ בולעת אותו. זהו העונש שהם היו צריכים לקבל. זה מה שמבאר רבינו בחיה. את הפרשה הזאת שהיא פרשה סתומה, תמוהה מאוד. וגם כמו שהוא אומר, זה נגד מידותיו של משה רבינו. איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? משה רבינו לא משתדל. לא מתפלל, לא מנסה להשפיע. כלום. עונה להם בוקר ויודע ש... הוא ראה כאן מה שקורה. הוא ראה את הפוטנציאל שתמון בהתאגדות הזאת, בעידה הזאת שנוצרה. עידה. אלה אנשי המגדל. על הפסוק, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. אומר את זה רש"י. חזר. בינו שנות דור ודור. תלמדו את שני הדורות, דור המבול ודור הפלגה. בינו שנות דור ודור. תלמדו היטב, מצווים עלינו ללמוד היטב את הדורות האלה. לזכור, להבין מה יכול להיות. איפה תמונה סכנה שהיא יכולה להיות חורבן גמור. זהו. בעצם זה מה שרצינו לבאר.